ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום קידושין דף חף ה'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר. הש"ס המסומן שיעורים היו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם לקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל באמצע דף חף ה', אפשר לראות בשורה השנייה בשורות הרחבות בסוף השורה, רבי אומר אף הסירוס. אותו התחלה הוא ציטוט ממקור תנאי שלמדנו בסוף השיעור הקודם, וכדי להיכנס לעניין אנחנו נחזור לתוכן של סוף אותו מקור תנאי. בסוף אותו מקור מובא, באותו מקור מובא 24 ראשי איברים שהם אינם נטמעים בנגע שנקרא מחייה, והסברנו למה. ובסוף אותו מקור כתוב שרבי אומר אף הסירוס, מאחר שהתנקם אמר שלגבי אותם 24 איברים עבד יוצא בהן לחירות אם הם נפגעים, כמו אצל שן ועין, גם אצל אותם 24 ראשי איברים שמונו במקור, רבי אומר אף הסירוס, זה לגבי שחרור עבד, והסברנו בשיעור הקודם שמדובר בסירוס בגבר בביצים, ובן אסאי אומר אף הלשון. אם זה נפגע על ידי האדון של העבד כנעני, אם הוא פגע בלשונו, כמו חתך את לשון העבד, יצא לחירות. ורשי כותב אף הלשון שדרכו לראות כשהוא מדבר ומום שבגלוי הוא, ולמדנו בדפים הקודמים שכדי להיות משוחרר על ידי פגיעה בעבר אדם, באחד מן העברים, צריך להיות עבר גלוי. אז בן עזאי, ואני אומר מה שנראה לכאורה, בן עזאי הוא מוסיף אף הלשון. ניתן לחשוב שלפי רבי פגיעה בלשון לא נחשב גלוי, וממילא העבד לא יוצא בו לחירות. מיד אנחנו נראה שימוש בסימון שאנחנו קוראים צורת הרגש. הוא יופיע בשני כיוונים, ובשוליים תחת הכותרת נושא סלש מבנה כתבנו זה מעקב, עם החלק הצער כיוון מעלה שאלות, הפוך תשובות, לברר שיטת רבי בהגדרת הלשון כעבר גלוי. ושוב פעם, הנפקא מינה, פגיעה בו יהווה סיבה ליציאת עבד כנעני לחופשי. אני קורא עוד פעם, זה פשוט ציטוט מהמקור שלמדנו בשיעור הקודם. רבי אומר אף הסירוס. עכשיו, מהמקור נשמע רק בן עזאי מוסיף הלשון כאחד מהאיברים שבו העבד יצא לחירות, וכאן הגמרא שואלת בתמיהה, ורבי לשון לא, ורמינו. וכאן אנחנו מביאים מקור בעניין הזעת מי פרה אדומה. כדי שאדם שנטמע באמת יתהר על ידי קבלת הזעה שמזים עליו אותו מים מורבים באפר הפרה, שאנחנו קוראים מי פרה אדומה, זה צריך להגיע על גוף התמי במקום גלוי. זה נקודת הנחה. וכתוב, ואנחנו נביא כאן מקור בעניין הלשון, שנראה שהזעה שמגיע עד לשון התמי מתהר אותו. הרי מי שהיה מזה מי פרה אדומה וניצה הזעה על פיו, רבי אומר איזה, והחכמים אומרים לא איזה. מה זה על פיו? מי לב על לשונו. אז מה זה מראה? זה שהלשון הוא גלוי, וממילא למה במקור הקודם היה משמע שרק בן עזאי אומר שעבד יצא בו לחירות, והנה רבי עצמו היה צריך להסכים. הגמרא אומרת, מה שכתוב פה על פיו זה לא על לשונו, לא, על שפתיו. ההזעה הגיעה על שפתו של אותו אדם תמי. הגמרא שואלת, על שפתיו פשיטה, מה אני צריך מקור תני להגיד לי מה שפשוט לכולם? הגמרא עונה, זה לא כל כך פשוט. מהו דתי מזימנה דחלים שפתי, שאדם מותח את שפתו, את שפתיו, סוגר את פיו בצורה מתוחה, אז השפתיים הם נדבקים, זה חלים, נדבקים אחד לשני ולא נראים. השפתיים אינם נראים, כמה שמלן שלגבי עניין הזעת מי פרו אדומה, זה נקרא גלוי ולכן הוא ניתר. שאלה, והתניה, בעניין הזעה על לשונו, שזה מתאר, אז זה אומר שזה כן בגלוי, ועוד תניה, אנחנו מביאים כאן מקור לעניין מומי בחור. ומום, כדי לפסול את הבחור, גם צריך להיות דבר שנראה. ומה כתוב לעניין מומי בחור? ושניטל רוב הלשון. רבי אומר רוב המדבר שבלשונו. אנחנו מסתכל ברשי, רוב המדבר ממקום פרישת דיבוקו ולמעלה, קרי מדבר. אף אגב דיבור בבהמה לא שייך, והמקור הזה מדבר על הבהמת בחור שאמור להיות קורבן וכאן נפסר בגלל בום, אז דיבור לא שייך בבהמה. קרי למדבר, והוא המדבר בלשון האדם, באותו עבר, אצל בן אדם, שכן מדבר החלק של הלשון שהוא מהמקום שהלשון דבוק בלסת, והלאה נקרא המדבר. אז אנחנו רואים שבעניין לשון, רבי עצמו מגדיר אותו כדבר שבגלוי. אז זה מחזיר אותנו למקור שהופיע בשורות הקצרות, מסתיים בשורה הראשונה בשורות הרחבות. למה נשמע שבן עזאי לבד אומר הלשון וגבי עבד, יציאת עבד לחירות, ורבי לא מסכים? אלא רבי אומר סירוס, זה מה שרבי אמר למעלה, אף אגב שלעולם הביצים שהם נחתכו אבל הם תמונים בכיס, באותו כיס אור שבאדם. אז הוא אומר שבכל זאת זה נקרא גלוי ולא מבעי הלשון, לכן רבי לא הזכיר לשון, כי זה עוד יותר פשוט שעבד יצא לחירות, מאחר שהוא גלוי ממש לפעמים. בן עזאי אמר לשון, הוא אמר דבר שבאמת יותר פשוט, רק לשון, אבל סירוס לפי בן עזאי לא. ומי אף, הרי בן עזאי אמר אף הלשון, זה משמע שבנוסף לסירוס שקדם לו במקור התנאי, אני אומר עוד פעם, לפני בן עזאי הופיע שיטת רבי וגבי סירוס, שזה נקרא גלוי, בא בן עזאי ואומר אף הלשון, ועכשיו אתה מסביר שבן עזאי לא כולל סירוס, אז מה זה אף הלשון? מסביר הגמרא, אקמיתא, בן עזאי אומר אף הלשון כתוספת למה שהיה למעלה, אותם 24 איברים שהוזכרו לפני שרבי אמר מה שהוא אמר. שואל אותו, מה יחי נקדמה בבן עזאי ברשא? אז אם כן, אם בן עזאי הוא תוספת על מה שהופיע מוקדם יותר, אז היה מקום להקדים בן עזאי לרבי, ואז יצא שלפי בן עזאי יש את 24 ראשי עברים שמונו במקור, ובנוסף לכך הלשון, בלי שום סיבה להסתבך עם הסירוס, כי זה לא הוזכר, כי הקדמנו בן עזאי. הגמונה, אתה צודק, אבל מה? תנא שמע לדי רבי. התנא שמע קודם שיטת רבי, וקבע, והוא קבע את רבי במשניות, ושמע לדי בן עזאי, ותני, ואחר כך שמע שיטת בן עזאי, וצירף אותו למקור התנאי, ומשנה לו זזה ממקומה, ודבר שאדם התרגיל אליו ולמד אותו בעל פה, קשה לשנות. אז מאחר שהתנה שינה את 24 איברים, ואז שינה את רבי ולמד את רבי כציווף לפני שהוא בכלל שמע את בן עזאי, ואחר כך אתה בא והוא מבקש לשנות את הסדר, זה יבלבל. זה נקרא, ומשנה לא זזה ממקומה. אפשר לראות את ההסבר הזה גם כן ברש"י, בשורה שנייה, בשורות הרחבות, בסוף השורה, שם כתוב, תנא שמע לדי רבי וקבע, קבע עצה הראשונות, והדר שמע לדי בן עזאי, שהם מוסיף לשון לבדו על הראשונות. ונמצא חלוק על רבי בסירוס, וקבעה בלשון אף, כמו שאמרה בן עזאי, והיה לו לתנה לקובע בין תנה כמה לרבי, כלומר להקדים בן עזאי לרבי, והדה למתני תוספת סירוס, ואז ללמד את שיטת רבי עלה, על תוספת על הלשון, וכמובן תוספת על אותם 24 עברים, אלא שמאחר שנקבעה של רבי עצת תנקמה והייתה שיעורה בפי התלמידים, כך לא זזה של רבי ממקומו וסידור של בן עזאי אחריה, לפי שהגרסה השגורה בפה קשה לשנותה ולחזור לגרסה בלשון אחר. וכעת אנחנו ממשיכים בגמרא, אבל לא לפני שנתייחס למה שכתבנו בשוליים. שלושה תחומים המעוינים האלו הם מבליטים, שלושה תחומים שיש צורך להגדיר הלשון כעבר פנימי או חיצוני. אנחנו גם נראה קבקוב תחת הביטויים הכל מודים וגם לא נחלקו אלא דרך סקירת השורות הבאות, דרך המעוינים, אנחנו רואים התחומים שנדבר עליהם, לעניין טומאה, לעניין טבילה, לעניין הזעה, הזעה מפרה אדומה. הגמרא, אמר אולה, הכל מודים, כלומר רבי וחכמים, בלשון לעניין טומאה, כלומר קבלת טומאה. האם אדם יתמה אם נגיד שרץ נגע לו בלשון? אז הכל מודים בלשון עניין תומה, דגלוי הוא אצל השרץ. מה הייתה מה? ומביאים פסוק בויקרא פרק ט"ו פסוק י"א, אשר יגע בו אמר רחמנה, והי נמי הלשון גם בר נגיעה הוא. בשוליים אנחנו הבאנו את הפסוק ונקרא אותו ביחד, וכל אשר ייגע בו הזב וידיו לא שטף במים וחיבס בגדיו ורחץ במים וטמי עד הערב. חזרה לגמרא, לעניין טבילה כתמון דמי, הלשון הוא כתמון. מה זאת אומרת? שאדם שנכנס למקווה לטבול, אין צורך שמי המקווה יגיעו ללשונו. ותמון הוא אומר ש שוב, כמו שאמרנו עכשיו, שאין ציפייה, אין חיוב שמי המקווה יגיעו לשם. מי טעמה ורחץ בשרו במים. זה תבילה, אמר רחמנה, מה בשרו מעברי, אף כל מעברי. מי מקווה צריך להגיע למה שדומה לבשרו, דהיינו דבר חיצוני. ולא שיכניס מים לתוך הפה. לא נחלקו אלא לעניין הזעה. רבי מדמי לשון לתומעה, ולכן זה נחשב גלוי, הוא מקבל הזעה. כמו שאמרנו, המי פרה אדומה שמגיע ללשון התמי, מתאר אותו. ורבנן מדמים את הלשון לתבילה. הוא אינו גלוי, ולכן לא מקבל הזעה. ותרוויו בהי קרא כמפליגי. גם רבי וגם רחמים חוקים על הסבר הפסוק הבא. פסוק במדבר, פרק י' פסוק י' ואנחנו נקרא את הפסוק במלואו ממה שאוספנו בשוליים. ויזת האור על התמי ביום השלישי וביום השביעי וחיתאו ביום השביעי וחיבס בגדה ורחץ במים ותאר בערב. עכשיו הגמרא. אמרנו שרבי וחמים חוקים סביב הפסוק. ויזה הטהור על התמי וכו'. רבי סבר, ויזה הטהור על התמי. מה זה על התמי? מקום טומאה. ביום השלישי וביום השביעי וחיתאו. חיתאו זה הזעה. אז רבי מחבר את תמי, ומה אמרנו לעניין תומה שזה לכל הדעות, לעניין תומה זה גלוי, וחיתאו זה הזעה, אז הזעה שמגיע למקום ששייך בו קבלת תומה, וזה כולל הלשון, הזעה מועילה. רבנן סברי, בעניין אותו פסוק, זה בעצם המשך הפסוק, וחיתאו ביום השביעי, וחיבס בגדיו, ורחץ במים. מה שיטת החכמים? וחיתאו, דהיינו הזעה, הוא קש לרחץ במים, מקום הרוי לטבילה. ואמרנו, כמו שלגבי תפילה לכל הדעות הלשון הוא כתמון, אז גם הזעה לשם זה לא הזעה, מקום הרוי לקבלת הזעה. הזעה צריך להיות המקום גלוי. אב רבנה נמי נדמי לתומה, הרי באותו פסוק היינו אפשרות לדמות הזעה לתומה ולהגדיר את הלשון כגלוי. הגמרא עונה, למה הרבנן לא עשו דימוי בין הזעה לתומעה? כי טהרה מטהרה אבילי למילב. הזעה זה אמצעי לטהרה, ותפילה זה אמצעי לטהרה, אז הם יותר קובעים זה לזה. ורבי נדמי לתפילה, למה רבי לא דימה את ההזעה לתבילה? תשובה, וחיבס בגדיו הפסיק העניין. באותו פסוק שהחכמים הסתמכו עליו, באותו קטע, נכון הופיע הזעה, בסוף הופיע עניין התפילה, אבל באמצע כתוב וחיבס בגדיו, אז זה ניתק את הקשר בין הזעה לעניין תפילה. לכן רבי הקיש הזעה לתומעה. הגמרא שואלת, וסבר רבי לעניין תבילה כתמון דמי, ולא צריך ביאת מים. לעיל אמרנו שלעניין תבילה הכל מודים, כולל רבי. אבל אנחנו נבדוק את זה עכשיו, האם רבי מסכים לכך שלעניין תבילה הלשון הוא כתמון? ואמר רבין, אמר רבדה, אמר רבי יצחק, מעשה בשפחה של בית רבי. וכאן שוב פעם, אנחנו צריכים להדגיש, זה קרה אצל ביתו של רבי, שטבלה ועלתה ונמצא עצם בין שיניה, והיא צריכה רבי תפילה אחרת. אז מה אנחנו רואים מכאן? שצריך ביעת מים לתוך הפה, מאחר שעצם תחוב בין שיניים זה מהווה חציצה, שהמים לא היה יכול לגעת שם. אז גם לעניין הלשון, איך אמרת שזה תמון ולא צריך ביעת מים לתוך הפה בזמן שכאן רואים שכן? לפי רבי, הגמרא עונה, נהי דביעת מים לא בעינן, לא צריך בפועל ביעת מים, אבל מקום הראוי לבוא בו מים בעינן כדרבי זירא, צריך להיות פוטנציאל למגע מים בחלל הפה, ואם יש עצם תחוב בין השיניים אז אין הפוטנציאל למגעת מים שם, על סמך השיטה הידועה של רבי זירא. דיאם רבי זירא, כל הראוי לבילה, אם אדם מתנדב להביא מנחה, ומנחה כולל סולת ולוג שמן, והגודל של המנחה תלוי האם ניתן לבלול אותו עם הלוג שמן, שהשמן ייגע בכל גרגירי הסולת. אז אומר רבי זירא, אם זה ראוי לבילה, אין בילה מעכבת בו, לא צריכים בפועל לבלול את הכל. ושאינו ראוי לבילה, אם למשל המנחה הוא מדי גדול, מדי הרבה סולת, יותר סולת ממה שיהיה אפשר לאותו לוג שמן להגיע לכל גרגיר וגרגיר, אז אנחנו מבילה מעכבת בו. הכלל שרבי זר רואים שאם אפשר לבצע משהו בפוטנציאל אז לא מקפידים על אותו ביצוע, כמו שהסברנו אצל החלל הפה. אם חלל הפה הוא באמת ריק בלי חציצות, אין צורך להכנסת המי מקווה לתוך חלל הפה. אבל אם משהו חוצץ, נמצא איזו חומר חוצץ, חציצה בתוך הפה, אז אנחנו אומרים שהטבילה לא מועילה. אנחנו ממשיכים לעמוד ב', קטנאי. זה חוזר לעניין סירוס של ביצים של גבר, האם זה מעמום גלוי, והנפקמינה המיידי הוא לעניין שחרור עבד, אבל הדבר הזה יש לו השלכות גם לעניינים אחרים. אנחנו ניגע עכשיו לעניין אחר כזה, זה מום שפוסל בהמה מהקרבה. אז אומר הגמרא לגבי סירוס ביצים, רק נציין שסירוס ביצים מדבר בעניין שנחרט הצינור שמחבר את הביצים לגוף האדם, או לגוף כאן גוף הבהמה, אבל הביצים עדיין נמצאים תלויים באותו כיס או סק אור שנמצא באותו אזור. אז הפסוק מונה בעיות הקשורים לאותו אזור אנטומי, וכתוב בעניין מומי בהמה שפוסלים אותו כקורבן, הוא מעוך וכתות ונתוק וחרוט. יש קטע שבסוגריים, ואנחנו נאמר עכשיו שמה שכתוב בו הוא דרוש תיקון, ולכן מה שכתוב אחריהם הוא המשך הקריאה הנכונה. אז בשורה שלישית, כל הדברים האלו, ארבע התופעות שהפסוק מונה, כולן אף בביצים, דברי רבי יהודה. ועכשיו נחזור על הגמרא, כולן, הקטע שבסוגריים, כולן בביצים, דברי רבי יהודה. שואלת הגמרא, בביצים ולא בגיד? הגיד הוא יותר ניכר. אז אם מדברים על מומים, ומום הוא דבר שהוא בגלוי, אז ודאי אם התופעות האלו הם מופיעים בגיד, אז יותר סיבה להגדיר את הבהמה כבעל מום. אז הלשון הוא לא מדויק, אלא כולן אף בביצים, דברי רבי יהודה. רבי אליעזר בן יעקב אומר כולן בגיד, רבי יוסי אומר מעוך וחטות אף בביצים, נתוק וחרות בגיד אין, בביצים לא. אז אנחנו רואים שהתופעה של סירוס בביצים הוא להגדיר אותו כדבר גלוי שמשפיע על דיני מומים, על קשרות קורבן שנוי במחלוקת תנאים. למשל, לפי רבי אליעזר, התיאורים האלו, מעוך וכתוב ונתוק וחרות, זה רק בגיד, לא בביצים. ולפי רבי, כולם שייכים גם בביצים. לפי רבי יוסי, חלק מהתופעות האלו הם בביצים, וחלק הם רק בגיד. ננסה להסביר המומין האלו, הבעיות האלו, דרך רש"י. שורה רביעית, מעוך וחטות אף בביצים דמנקר תפי. קרות, קוטין, החוטים שהביצים תלויים בהן בכיסן ומעורים במקצת ואינן נתוקים לגמרי. זה לגבי קרות. נתוק ביד, באופן ידני הוא ניתק ביד לגמרי ועדיין תלויים בכיס. נתוק אבי תפי מקרות. כדי אמרינן במנחות, במסך מנחות, להביא נותק אחר קורת שחייב. יש עבירה לסרס, אז אם אדם אחרי שהיה כבר קרות, בא מישהו וממשיך וקורת, גם השני חייב. אמר נתוק הווי תפי מקרות. הגענו למשנה חדשה, ובשוליים תחת הכותרת נושא סלש מבנה, כתבנו דרכי קניין בבהמות. פס כפול יופיע ומבליט בהמה דקה ובהמה דקה. אנחנו גם נברר שיטת רב שאמר בהמה גסה נקנית במשיכה. המשנה, בהמה גסה נקנית במסירה. רש"י, נקנית במסירה, בעליה מוסרים אותה ללוקח באפסר או בסערה, כניתני לי כיצד במסירה וכו', אבל משיכה לא מקניה, דאין דרכה בכך להוליכה לפניו. ממשיך המשנה, והדקה בהגבעה, דברי רבי מאיר ורבי אליעזר, ורש"י אומר ולא במשיכה. והחכמים אומרים בהמה דקה נקנית במשיכה. דרש רב בקמחוניה, שם מקום, בהמה גסה נקנית במשיכה. אשכחין הוא שמואל ותלמידי דרב. כאן יש ארבע שורות שסימנו כנקודה ארוכה בשם של שמואל. שמואל מצא תלמידי רב, אמר לו, והוא שאל אותם, מי אמר רב בהמה גסה נקנית במשיכה? האם רב אמר כזה דבר וענן במסירת נן? במשנה כתוב שבהמה גסה נקנית במסירה, ורב נמי במסירה אמר. הרב עצמו היה רגיל לומר בהמה גסה נקנית במסירה. אז מה זה שרב אמר בהמה גסה נקנית במשיכה? זה לא מתאים. הדר בי מההיא, האם הוא חזר בו? הגמרא עונה, הוא, דהיינו רב, דאמר כי אי תנא, דתניא. רב התבסס על מה שמובא כאן בברייתא הבאה. והחכמים אומרים, זו וזו, כלומר דקה וגסה, נקנית במשיכה. רבי שמעון אומר, זו וזו, כולל גסה והגבעה. ושהוא אומר בהגבעה, ולא במסירה ולא במשיכה. מה תקיף לה רב יוסף? אלא מעטה, פיל, בהמה ענקית, או חיה ענקית, לרבי שמעון. במה יקנה? אם אתה אומר שבהמה גסה גם כן הוא רק בהגבעה, איך תקיים הגבעה ברכישת פיל? אמר לאביי, בחליפין, קניין פיל יכול להתבצע דרך קניין חליפין אינמי, בסוחר את מקומו. אם הקונה סוחר אותו מקום שעומד עליו הפיל מבעל המקום, והפיל הוא גם שלו, אז הוא קונה, אפילו נראה לי להסתייג שלאו דווקא שהמקום הוא של הפיל, של בעל הפיל, אלא הקונה סוחר את המקום שעליו עומד הפיל, אז אותו מקום הופך להיות חצרו של הקונה, והפיל נמצא במקום הקונה, ולכן זה דרך או אופציה לרכישת פיל. רבי זירא אומר, מביא ארבעה כלים. עוד הצעה לקניין פיל, שהקונה יביא ארבעה כלים ומניחם תחת רגליו, והפיל יעמוד כל רגל בתוך כלי, והכלי של הקונה יקנה עבורו. הגמרא שואלת, שמת מינה כליו שלוקח ברשות מוכר קנה לוקח? יש כאן נקודת הנחה שרבי זירא שאמר להביא ארבע כלים, הוא הקונה יביא הכלים שלו ויניח אותם נגיד בחצרו של המוכר, ששם נמצא הפיל, והפיל יעמוד בתוך הכלים של הלוקח. ואם כן, אם זה התיאור או זה המציאות, אז ניתן להסיק דיון שנוי במחלוקת. האם נסיק מכאן מדברי רבי זירא שכליו שלוקח ברשות מוכר, שהם נמצאים בחצרו בביתו של המוכר, קנה לוקח, שזה מועיל? אז הגמרא אומרת, לא, אל תסיק מסקנות ממה שרבי זירא אומר לגבי העניין הזה שכליו לוקח ברשות מוכר. הכה במאי עסקינן, למה התכוון רבי זירא בסמטה? רש"י כותב, בסמטה זווית שהיא אצל רשות הרבים ואינה לא רשות הרבים ולא רשות היחיד. ולכן הכלים של הלוקח שמונחים שם מסוגלים לקנות עבור הלוקח, וכך אפשר לקנות פיל. הגמרא ממשיכה לדף חב ואומר א', אינמי, עוד אמצעי לרכוש פיל, וכאן בהגבעה, למרות שזה היה נשמע מופרך מקודם, אינמי בחבילי זמורות. רש"י כותב, אינמי משכחת להגבעה יצפי בחבילי זמורות הגבוהים מן הארץ שלושה טפחים, ומעלהו עליהם, אתה מוביל את הפיל לעמוד על הערימה של הזמורות, והגבעת שלושה טפחים, הגבעה היא נפקא לי מתורת לבוד, זה נחשב מנותק. לבוד, המילה לבוד משמעותו מחובר. אם אתה מגביע דרך הזמורות, הענפים האלו שעליהם הפיל יעמוד בגובה שלושה טפחים, זה נקרא מנותק מהרצפה, ובכך מקיימים הגבעה, ובכך רכשת, קנית את הפיל בקניין הגבעה. עד כאן שיעורנו להיום.